חי תמיד איתי כוח.
הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ב-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
ערב טוב לכל המאזינים. ערב טוב למי שאיתנו באולפן, אורי כהן ושלמה פולק. היום נרצה לפתוח את התוכנית בנושא עין רעה ועין טובה. יש הרבה אנשים בחיים שהם סובלים בחיים שלהם, אבל הם הפכו את הסבל בחיים למקור של ניצול. הם באמת סובלים ויש לעזור להם, אין לזלזל בהם חלילם, אבל הם כלפי עצמם צריכים לדעת שהם לפעמים עברו את תיאור גבול הבעיה שלהם ועברו לתחום ניצול הבעיה שלהם. הם עצובים ומתארים כמה הם בכו הלילה, הם מתארים את זה בליווי בכי, בליווי דמעות עם ראש מורכן, ומדי פעם מרימים הבט לראות אם מסתכלים עליהם, וכמה מסתכלים, וכמה הבכי משתלם ומושך תשומת לב. יש והאדם סובל והוא מתאר את הסבל שלו בריבוי תיאורים דרמטיים, בריבוי תיאורים מפחידים, כמה הוא לא מתפקד, כמה הוא סובל, והוא בטעות ולא במודע, לא יודע שהוא גם שותף לבעיות שלו. לא שאנו מאשימים את האדם הסובל, אלא שאנו אומרים שיכול להיות שהאדם הסובל מעצים את הבעיה בעודו חושב עליה שוב ושוב, עוד פעם ועוד פעם, הוא מעמיק בה, הוא מתאר אותה במילים דרמטיות, ובכך הוא חווה את הבעיה בעוצמה רבה יותר. המילים שאדם משתמש בהם הם לא רק תיאור של בעיה, אלא גם מעצימים את הבעיה. וכאשר האדם פעם אחר פעם משתמש במילים קשות, הוא מרגיל את הנפש שלו לעוצמות יותר גדולות ממה שהן באמת. יש, והאדם הוא כל כך שלילי שהחיים שלו רצופים בפגיעות, באלבונות, והוא משקיע בהרבה משאבי נפש ובהתגוננויות, והוא לובש אופי מסתגר ומסכן ומבוהל, ולרוב אין סיבה לכזה אופי, לכזו התנהלות, לכזו גישה בכל מהלכי החיים. אולי מדי פעם, אבל לא בכל מהלכי החיים, אולי מדי פעם זה נדרש, אבל הרוב לא. האדם יכול להרגיש מדי פעם שכל העולם נגדו, שהוא רק סובל ורק לא קשה. הוא יכול להגדיר את עצמו כרגיש מדי, שהוא נעלם מכל מילה. הוא יכול להתעסק בשלילי, אם זה קורה מדי פעם. השאלה היא המינון וכמה זמן. מי שזה המאפיין שלו, מי שזה האופי שלו, זה לא בגלל שהוא נולד כך, אין תינוק שנולד כך, אלא הוא יצר את האופי הזה במהלך החיים שלו. אולי הוא גם רוצה הסברים למה זה משתלם לו כעת. לפעמים הוא מצליח לשלוט על אנשים באמצעות האומללות שלו. כך הוא משתיק את האחרים. כך הוא ממקד את תשומת הלב של הרבים אליו. כך הוא מכריע ומנצח את האחרים במאבקי תשומת הלב. מי יכול להתעלה ממנו? הרי הוא כל כך סובל. אם מישהו יתעלה ממנו, זו תהיה סיבה טובה מבחינתו לעוד בכי, לעוד אומללות, שהרי הנה מתעלמי ממנו, אפילו שהוא כל כך בוכם. הוא מתאר פעם אחר פעם כמה הוא מסכן, סובל וקשה לו, בוודאי שהוא סובל, ואין חשד שהוא ממציא דברים. הבעיה היא הדגש, הוא כל כך שם דגש על הרע והתסכול, ולא על הטוב והאפשרי. הוא משקיע בהסברים, למה הוא לא אמור לסבול, הוא משקיע את האנרגיה שלו בכמה הוא צדיק ורע לו. במקום לחשוב, עם הזמן והאנרגיה ומערכת החשיבה שיש לו, כמה הוא יכול לייצר מערכות שונות בחיים שלו. התפקיד הזה משתלם בהיבט מסוים, הוא זוכה ליחס, להעדה, לתשומת לב. הבעיה מתחילה כשהוא מאמין הוא בעצמו לסיפורים שלו. בהתחלה הוא מגזים קצת בתיאורים, במסכנות שלו, בסבל, בכאב. הוא לא מחפש לפתור בעיות, הוא מחפש להתרפק על רחמי הזולת, שירחמו עליו, וכך הוא מקבל פטור מאחריות בחיים שלו. עם הזמן הוא מוצא קבוצת אוהדים, אולי בני משפחה, חברים ידידים, הוא מתחיל לשים לב יותר ויותר שהעסק הזה עובד. וזה גולש מתחום העזרה שהוא מבקש לתחום ניצול הכאב שלו, וכך הוא שולט על האחרים. לפעמים מנסים לעודד אותו והוא ממהר לומר, אין מה לעודד, אין את מי לעודד, יש לו פשוט רווחים גדולים מדי להישאר במקום המסכן, לכן לא כדאי לוותר על המקום הטוב שיש לו. באמצעות הפגיעות שלו, הרגישות שלו, הצער שלו, הוא לא תמיד חלש כל כך, הוא שולט על הסביבה שלו. כך הוא מוצא את עמדת הכוח, הוא גורם לאנשים ללכת על קצות האצבעות סביבו. למה? בגלל שהוא רגיש כל כך, נפגע מהר כל כך. לכן, הוא, עם הפנים המסכנות שלו, מעביר מסר לכולם, תיזהרו ממה שאתם אומרים. אל תאמרו, מילים מעליבות, מילים פוגעות. וככל שאדם מתאהב במהלך הזה, הוא פחות ופחות מחפש לצאת מהמקום הזה. הוא נהיה יותר חמוץ פנים, אוהב את הפנים החמוצות. הוא נהיה שולל יותר, מבקר יותר, רואה שחורות יותר, מאמין שהוא באמת סתמים, מובא לתביחה. הוא אמנם סובל, אבל לא מחפש לצאת מהמקום הזה. הוא תולה את הבעיות שלו באנשים האחרים. התלונות והאשמות שלו כלפי אנשים אחרים זו המשענת הרגשית שלו, והכלי עזר לברוח מכל אחריות, מכל הרצינות בחיים. וכאשר לא מספיק מבינים אותו, או מנסים להגיד לו, אולי תעשה משהו בחיים, הוא מיד נעלב. ממך לא ציפיתי. ממך ציפיתי שתעזור לי, שתבין אותי. או הפוך, אתה תמיד ידעתי שאתה לא מבין אותי. ובכך, הוא מטיל דופי בזולת שלא מבין כמה הוא סובל וכמה קשה לו. ואם נרצה לעזור לו, הוא לא בהכרח יסכים, כי הוא יאבד את הכלי החשוב והגדול שיש לו, מה שנקרא להיות מסכן וסובל, ולכן הוא יגן על המסכנות שלו בעזרת רגש העלבון. ועוד יאשים אותנו ויעלב שאנחנו באמת לא רגישים, באמת לא מבינים מה קורה איתו. וכך האדם הוא תובע בים של רגשות שליליים, שחלקם אובייקטיביים וחלקם, הוא יצר לעצמו מתוך אשליה, שכך הוא יחיה יותר טוב, יותר נכון, כך הוא ישיג מה שהוא רוצה. זהו מבט שטחי וילדותי, שלא מזכה את האדם בחיים פורעים, אלא בחיים מלאי סבל, כי אף אחד לא ירצה באמת להיות חבר של האדם הזה. הוא פשוט לא מאפשר להיות חבר שלו. הוא לא מאפשר חיים של הדדיות, שותפות, חיים של נתינה ולקיחה, מרוזנת ומחבלת לשני הצדדים. הוא לא מחפש להשתפר ולבנות קשרים, הוא ממשיך לחפש איך לנצל אחרים, איך למקד את תשומת הלב שלו בעצמו. זו המטרה, ואת המטרה הזו הוא מצליח להגשים. כאשר הוא מתעסק בסבל שלו, בכאב שלו, הוא יכול לומר, כל כך הרבה פעמים ניסיתי להשקיע בשלום בית, כל כך השקעתי בחינוך הילדים ואני תמיד סובל בסוף. אמנם יכול להיות שאדם משקיע הרבה מאוד בשלום בית שלו, אבל לא כל מי שמשקיע עם כל הלב הוא בהכרח משקיע בצורה חכמה. גם קורח עם כל הלב שלו השקיע לקבל תפקיד חשוב, הוא הרגיש כיפוח. האם בגלל זה קורח נהפך להיות כהן? או שהוא נהפך להיות מהבלועים והנשרפים? למה? הוא עובד עם כל הלב, והוא חושב שבגלל שהוא כנה ועובד עם כל הלב, הוא גם פועל בצורה חכמה. הרבה אנשים אומרים, השקעתי את כל הנשמה. מה זה אומר? בגלל שאדם השקיע את כל הנשמה, זה אומר שהוא השקיע בצורה חכמה? אדם יכול לומר, אני משקיע הרבה מאוד בשלום בית את כל הנשמה. הוא נותן לאשתו כל מה שהיא רוצה. הוא באמת משקיע, מתאמץ, נותן. הוא מזהה רמזים ונותן לפי הרמזים, מה שצריך לתת. אבל כשהוא נותן, הוא נותן עם פנים חמוצות. כשהוא עושה מעשה, הוא עושה את זה עם הנחה. כמה מאמץ הוא משקיע. הוא נותן לאשתו להרגיש רגשות אשמה וחרטה לה, ביקשתי מה שביקשתי, למה קיבלתי מה שקיבלתי. האדם הזה משקיע עם כל הלב, אבל לגמרי לא עם כל השכל. חסד דורש לא רק טוב לב, אלא גם שכל בריא, אשרי משכיל אל דל. לא רק נותן לדל, אלא גם משכיל לדעת איך לתת בצורה כזו שהדל לא ירגיש רגשות אשמה, חרטה, בושה, שבסוף יתברר שההשקעה בכלל לא הייתה כדאית. צריך לדעת איך לתת בצורה כזו שהנתינה לא תהרס, שההשקעה לא תרד לתמיון, כמו המקרה הזה. האדם יספר כמה הוא השקיע והתאמץ מכל הלב, אבל הוא לא מספיק אחראי, מבין ופיקח, מרצונו שלא מרצונו, מדעתו שלא מדעתו, הוא לא מייחס חשיבות לנזק שהוא עשה, אלא רק למה שהוא השקיע. עם כל הלב הוא השקיע, אבל השכל לא היה. הוא מרשה לעצמו לומר, השקעתי המון ולא תוגמלתי. משפט שטחי, משפט שמתאים בהרבה מקרים לאנשים לא אחראים, שלא לוקחים אחריות מה בצד שלהם גרם לכך שהוא לא מתוגמל. בוודאי יש מקרים שהאדם לא מתוגמל בבחינת צדיק ורע לו, אבל בהרבה מקרים הצדיק לא כל כך צדיק, והרע לו הוא לא בהכרח רע כי זה נחת עליו משמיים, אלא שהוא הביא את זה על עצמו. הוא מגדיר את עצמו כצדיק ורע לו, כמי שמשקיע ולא מתוגמל, ואז הוא מחזק את האשליה שהוא עליון מבחינה מוסרית. הוא אוהב לומר, זה לא מגיע לי, אחרי שהשקעתי כל כך הרבה באנשים אחרים. והוא מוסיף ואומר שהוא לעולם לא היה עושה עוול לאנשים אחרים, ובכלל אף אחד לא משקיע כמו שאני משקיע, והמחשבות האלה משגרות אותו אל פסגת המוסריות, מוסריות בשיאה, באשליה שלו, בהרגשה שהוא מוסרי וערכי ורוחני יותר מאנשים אחרים. הדימוי העצמי שלו, התפיסה שלו את עצמו, רק מתחזקת כשהוא מחזק את המסכנות שלו, והוא שוב ושוב מתאר לעצמו את עצמו בעיני עצמו כאדם מוסרי, ערכי, ישר, צדיק ורע לו. אם כואב לו, הוא בטוח שרע לו, והרי הוא לא פוקח את העיניים לראות איכן היא האחריות שלו ליצירת הרע בחיים שלו. הוא מעליב אנשים אחרים, פוגע בהם, אבל הוא סולח לעצמו. וכאשר אומרים לו אותן אמירות כתגובה למה שהוא אמר, הוא לא מוכן לסלוח, הוא שומר איבה. איך הוא אמר לי מה שהוא אמר לי? אבל מי שאמר מה שאמר, הוא לא אמר את זה משום מקום, קדם איזשהו מקום. מה האחריות שלך? למה נאמר לך מה שנאמר? אבל כך הוא משוחרר מכל ביקורת ומכל אשמה. מי יכול להאשים אותו? הרי הוא המסכן. הוא לא אחראי, הוא רק אשם. הוא רק סובל. ואסור להאשים אותו. וכך הוא מקבע את הקורבנות שלו. הוא קורבן של האחרים. בדעה שלו. בא בשעה שבאמת הוא בסך הכל קורבן של הדעות העקומות שלו. כמו קורח, הוא לא היה מנוצל, מסכן, אובייקטיבית בכל אופן. קורח היה אמור להיות קורח. אומר האריזל, אם קורח היה קורח, אז הוא היה לוי גדול. כמו שיש כהן גדול, יש לוי גדול. אבל כשהדעה מעוותת, הוא מחפש האדם להיות מישהו אחר, זו הדעה מעוותת, אז הרגשות בהתאם. כל עוד הוא לא משהו אחר, הוא מרגיש מקופח. כל עוד הוא לא מישהו אחר, הוא מרגיש מסכן. ולכן מתפתחת הקנאה שמוציאה את האדם מהעולם, ובכך האדם הוא קורבן של הדעות שלו, שהתפיסה העקומה שלו, הוא המקריב את עצמו, והוא הקורבן של עצמו. הוא לא מקופח, הוא לא מותקף, הוא המקפח, הוא המקופח, הוא המתקיף, הוא המותקף. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם בנושא זה ובנושאים אחרים הקשורים לנפש.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
לפני שתבדקו מיקוד ראייה, תתמקדו בהאזנה. הקליניקה החדשה של האופטימטריסט נורמן אהרונוביץ', המומחה הבינלאומי למיקוד ראייה, נפתחה בירושלים. המומחה עם עשרות שנות ניסיון ואלפי ילדים שמתמקדים, מתרכזים ופתאום אוהבים לקרוא. פותרים את הבעיה בקלות ומתאימים משקפיים במקצועיות. מרכז מעלה, 02-5478-999. חייגו עכשיו ובואו לבדיקה. 02-5478-999.
מחירון הרכב השיתופי הראשון יוצא לדרך. לראשונה, ביוזמת משרד התחבורה, אנחנו קובעים את מחיר הרכב. מחירון העם, מחירון רכב הבנוי על חוכמת ההמונים. איך זה פועל? בזמן העברת בעלות על רכב, נשתף בעילום שם את מחירו והנתונים ישוקללו. ככה נוכל לקבוע את מחיר המכוניות בשטח. מהיום אנחנו יחד קובעים את מחיר הרכב. סקרנים? ייכנסו לאתר משרד התחבורה, חפשו את מחירון העם ובואו נתניע את זה יחד.
לנופש בבית מלון צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
בהוראת משרד הבריאות, הטבת מכבי שלי בדבי וולף עומדת להסתיים. השתתפות של מעל ל-2,000 שקלים על הסרת שיער בלייזר. נותרו 3 שבועות אחרונים. אל תפספסו. דבי וולף רפואה אסתטית. 1-700-500-401.
עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 44 מיליון שקלים.
ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
חזרנו אליכם ונרצה להתייחס אל מספר שאלות. שאלה אחת, מדוע בני אדם נותרים טינה לאנשים אחרים? רגשות הטינה הם דומים קצת לכעס. אדם שומר טינה לאחרים בגלל ההצלחה או התסכול, למה הוא לא מצליח ביחס להתקדמות של האדם האחר. בהרבה מאוד מקרים זה נובע מחוסר הביטחון. יש שורש עמוק לאדם בכך שאין לו ביטחון, וקשה לו לסמוח על ההישגים של החבר. הוא מרגיש רע לגבי עצמו, וכשהוא מרגיש רע לגבי עצמו, ההצלחה של האדם האחר מאיימת עליו. ובקלות רבה, האדם הוא מתעסק בכישלון שלו או באי ההצלחה שלו. הוא לא מחפש להתקדם, לעשות דברים חדשים בחיים. הוא יותר מצפה לכישלון של הזולת, הוא יותר מצפה לחוסר ההצלחה של הזולת, ואז הוא אומר לעצמו, רק אם והיה, ותהיה אי הצלחה, רק אם והיה והזולת ייקשל, אז אני אשמח. ולכן כל עוד הזולת לא נכשל, אז הוא כועס, הוא מתוסכל, הוא נותר טינה. למה? למה האדם הזה מצליח ואני לא מצליח? ככל שהאדם מתעסק יותר בעבודת השם שלו, בצמיחה שלו, בהתקדמות שלו, אז יש לו פחות התמודדויות עם חרדות, עם לחצים, עם פחדים. מדוע יש לו אי הצלחה ולאחר כן ישנה הצלחה? זה ככל שהאדם הוא מתעסק דווקא בעשייה שלו. שאלה נוספת, אדם שאלה, העבודה, מה העבודה של האדם שסובל מכפייתיות וסובל מחרדות בנושא דקדוק המצוות? התשובה היא, יש כמה וכמה תשובות בספר שנקרא עצות והדרכות של הסטייפלר. הוא דן שם לגבי העבודה של האדם החרדתי, והוא אומר שהעבודה שלו היא בעיקר כמה שפחות לדקדק, כמה שיותר לעשות את שורת הדין ופחות לדקדק, לא לחפש את דקדק. לחפש את דקדק זו מעלה, אבל זה בתנאי שהאדם, כאשר הוא מדקדק, הוא לא נשאב יותר מדי אל הדקדוק, אלא הוא מדקדק, הוא נהנה מזה, חווה את הסיפוק שבזה, הוא ממשיך הלאה, ולא מתעסק בחרדתיות, הוא מטיל ספק בכושר העשייה שלו. שלום, ערב טוב.
טוב.
ערב טוב.
שאלה. אומרים שאם אדם נוותר בסוף, הוא ישיג מה שהוא רוצה. אבל הרי הכל בידי שמיים, אז איך הוא, אז אם נשתדל, אם מישהו רוצה משהו בהכרח, ישיג את זה לסוף.
שאלה טובה. האם האדם בהכרח ישיג מה שהוא רוצה? התשובה היא לא. אמנם נכון שבדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. אבל אין הכוונה שבוודאי האדם יכול להגיע לתוצאות שהוא רוצה, הרי בלעם רצה, מה שהוא רצה הוא הצליח. המן, מה שהוא רצה הוא הצליח. בדרך שאדם רוצה להילך מוליכים אותו, זו ודאי נתינת כוח, מעלה לאדם, מוביל את האדם. הגמרא מסכת ברכות אומרת שבדברי תורה, מה שקשור לרוחניות, אז שם ודאי שיש יותר יכולת לאדם להגיע להישגים רוחניים שאותם הוא רוצה להגיע אליהם, הוא רוצה לחתור. אבל עקרונית, הכלל אומר כך, אם לא תוותר, לא תשיג מה שאתה רוצה. זה לא מדויק, אלא אם לא תוותר, אתה מגדיל את סיכוי ההצלחה. בוודאי שאם אתה לא מוותר, אתה מתקדם למקום בחיים, אתה מתקדם למקום טוב יותר בחיים. אבל הבטחה להצלחה אין לעולם. אלא אם כן האדם זכה לאיזושהי נבואה מסוימת שתיאמר ותתנבא על ההבטחה שלו. אבל היות ואין לאדם את ההבטחה הזו, אז אין הבטחה לעולם. אלא, כמו שאומר שלמה המלך, יד חרוץ אם תעשיר. חזית האיש מהיר במלאכתו לפני מלאכים מתייצב. האם זו הבטחה ש100% כך זה יהיה? השיבה היא, זה מגדיל את הסיכוי. ככל שאדם פועל בצורה יעילה ונכונה יותר, הוא מגדיל סיכוי להצלחה. הסבירות היא שבאיזשהו שלב מסוים הוא יגיע. האם זה ייקח שנה או 20 שנה, זה כבר לא ידוע. אבל באופן טבעי, האדם כן מגיע לתוצאות לא בהכרח כמו שהוא רצה, כיוון, אבל כן, האדם מייצר לעצמו איזושהי מטרה מסוימת, מיקוד מסוים שאותו הוא מתמקד בו, מטרה בתחום הרוחני, בתחום הכלכלי, החברתי, המשפחתי, והוא נע לקראתו. במהלך החיים, במהלך התנועה שלו, כאשר הוא נע לקראת המטרות שלו, אז פעם אחת האדם כן משיג מה שהוא רוצה, ופעם אחת הוא לא משיג מה שהוא רוצה, אבל עד הרבה, התנועה לקראת המטרות שלו, לקראת ההישגים שאותם הוא רוצה להשיג, הם עוזרים לו לפקוח את העיניים, ובדרך אולי הוא משנה כיוונים, הוא מגלה גמישות, הוא מגיע למסקנה שהמטרה שהוא כל כך השקיע למענה, היא לא כדאי להשקיע בה, ואולי עד הרבה כדאי להשקיע למען מטרה אחרת, אבל הוא לא יכול להגיע לתובנה הזאת, היא שכדאי להחליף מטרה, אם הוא לא היה מתחיל, היא המטרה הראשונה. אז מצד אחד נדרשת מהאדם הנחישות וההתמדה, ומצד שני גם כן גמישות, לדעת, להגיד, כן, זה התאים לי עד גיל מסוים, זה התאים לי לשלב מסוים של החיים, כעת זה לא מתאים לי. חשבתי שהמטרה הזו נהדרת ויעילה ונכונה, אבל אם הזמן התברר שהיא לא לגמרי מדויקת בשבילי, ובעקבות התהליך, היגיעה והמאמץ, האדם, הוא מגיע יותר ויותר למקום היותר מדויק של מה שהוא רוצה להיות בכל תחום שהוא רוצה להתמקד בו.
תודה רבה. יש
עוד
שאלה?
בבקשה.
בנושא אחר לגמרי.
כן.
בנושא פרשה, למה אמרה רחל, אני עד כך כך את אישי, את יעקב, ואת כך גם את ידי בני?
כן.
כאשר הוא... תשובה ברדיו, כי שבא עם הטלפון.
בבקשה.
תודה.
כאשר ראובן חזר בימי קציר חיטים, אז הגיעה רחל, והיא ביקשה מראובן את הדודאים. אומר הרמב"ן, הדודאים האלה, אלה הם סגולה טבעית ללידה, אלא זוהי סגולה ניסית. זוהי סגולה, לא משהו שהוא טבעי. כך אומר הרמב"ן. ומדוע ראובן מביא את זה ללאה? היות שלפני כן כתוב שלאה היא כבר עמדה מלדת. היות שאין לה ילדים עוד, אז ראובן מביא לדודאים. והיא עמדה מלדת, ואומר, האלשך הקדוש בעריכות יותר בעל המגלה עמוקות, אומר, לאה, היא ויתרה לרחל על הדודאים. היא ויתרה לרחל על הדודאים, תכף נראה מה משמעות הוויתור. היא ויתרה לרחל על הדודאים, ולכן היא כבר לא עמדה מלדת וילדה עוד. ואומר, האלשך הקדוש דבר מבהיל, היות ורחל, היא עשתה השתדלות שלא הייתה אמורה להיות רחל, היא ביקשה את הדודאים, לכן היא עדיין לא ילדה. ורק אחרי פרק זמן, כאשר היה כביכול ייאוש מהדודאים, רק אז היא התחילה ללדת. ומה הייתה המשמעות של הדברים כאשר לאה מגיעה לרחל ואומרת לה, המעט קחתך את אשתי, את אישי, גם את הדודאים, לקחת כבר את בעלי, את יעקב, כעת את לקחת גם את הדודאים. כולם שואלים איך ייתכן שככה לאה תגיד דבר כזה, הרי מי כמו לאה יודעת מי ויתר לה, הרי רחל ויתרה ללאה ליעקב, הרי לאה הייתה אמורה להינשא, הגדולה לאה לגדול יעקב, והקטנה רחל, הקטן זה יעקב, ככה היה אמור להיות, לאה לעשיו, רחל ליעקב. אומר הגאון רבי שלום שבדרון, רעיון נהדר. הגמרא מסכת מגילה, אומרת צניעות הייתה ברחל, כאשר היא העבירה את הסימנים ללאה. ולכאורה זה לא מדויק. הרי אם עכשיו נראה אדם שהוא לומד גמרא בעיון, האם נגיד לו איזה אדם בעל חסד הוא לומד גמרא? או שנגיד איזה אדם חכם הוא לומד גמרא? ההגדרה המדויקת הוא אדם חכם, לא אדם בעל חסד. אולי הוא גם בעל חסד, אבל זה לא קשור לכאן. כעת מתאים להגיד הוא אדם חכם. כאשר רחל מוסרת את הסימנים אליה, האם נכון להגיד שהיא בעלת צניעות? אולי היא בעלת צניעות, אבל זה לא מתאים לכאן. מה שמתאים להגיד זה שהיא בעלת חסד. זו ההגדרה המדויקת. למה להגיד כעת בעלת צניעות? צניעות הייתה בה, לכן מסרת הסימנים. התשובה היא שאף אחד לא ידע, אף אחד לא הכיר, על הקשר שהיה בין רחל לבין יעקב. זה היה צנוע, זה היה נסתר. לא לבן ידע, ולא לאה ידע. לאה מעולם לא ידע שרחל ויעקב סיכמו ביניהם שהם התחתנו יחד, שיעקב נתן סימנים לרחל. רחל לא אמרה את זה לאף אחד, היא הייתה צנועה, היא לא דיברה על זה. אז אם היא הייתה צנועה ולא דיברה על זה, אז תחת החופה היא מגיעה ללאה. והיא אומרת לה, אני שמעתי שבבית של הדודים, הדודים זה יצחק ורבקה, שם תחת החופה יש שאלות ששואלים, סימנים. שמעתי שאומרים שהסימן של האישה זה חנה, חנה, חלה נידה הדלקת הנר, והיא צריכה להגיד את זה, ואז החתונה החופה עוברת בצורה נכונה ומדויקת. טוב, אז לאה שמע את זה. בדרך אגב זה נאמר, זה לא נאמר. ממקום של, תראי, אני מבטרת לך, אני אקח את, את תקחי את יעקב, אני אבטר. לא, זה לעולם לא נאמר. אם כן, מי ויתר למי? רחל ויתרה ללאה. אבל גם לאה ויתרה לרחל, כי לאה לא ידעה שהיה סיכום בין רחל לבין יעקב, לפי הפירוש הזה. אם כן, כך אפשר להבין, כעת את הפסוק, כעת מגיעה לאה, היא מגיעה לרחל ואומרת לה, את לוקחת גם את בעלי וגם את דודי בני, וזה מובן כעת, על בסיס מה שאמרנו. שלום, ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום וברכה, ערב טוב.
ככה, אתה אמרת שאדם משמיע כביכול לעצמו בתהליך הזה שכאילו הוא נפח לקורבן ונפגע. האם מה שהרב מתכוון לומר כולל גם אנשים שהם נפגעי נפש, או שזה רק לאנשים, או שזה הוא הדין?
אני אסביר. אני אומר מה שציינו בהתחלה. קודם כל, היא והיה, ויש באדם שהוא סובל, לנו אין זכות, וזה נאמר, והוא נאמר פעמיים, לנו אין זכות לשפוט את הזולת. אני לא אומר את זה ישירות בקשר לשאלה ששאלת, אבל רק כרקע. לנו אין זכות לשפוט את הזולת ולהגיד הוא קורבן, והוא עושה את זה לעצמו, וזה בכוונה, לנו אין זכות. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אנחנו לא דנים את הזולת. אני מדבר לעצמי. האדם, את השיחה שאמרנו בתחילת הדברים, אמור לומר את זה לעצמו. כעת נתייחס לשאלה שלך. אם והיה והאדם, הוא רואה את עצמו כקורבן, או יותר מדי רואה את הדברים בצורה שלילית, כפי שתיארנו בפתיח, האם זה קשור גם לנושא נפשי? לדוגמה, אתה מתכוון, נגיד אדם שיש לו חרדות, אובססיות, כפייתיות, תלות באנשים אחרים, דיכאון, כל מיני בעיות נפשיות כאלה? זו השאלה?
השאלה היא, אם אנחנו שומעים מרבנים שאנשים שהם נפגעי נפש שורחים, ואומר לו, אתה צד לחזק את האדם דווקא, זאת אומרת, אומרים הפוך ממה שהרב אומר, אומרים, לא, זה הכל לטובה, וזה מעמיק לך את הנפש, אז אם אתה נותן לאדם חולה במחלה רגילה, רגל כואבת, יד לא בריאה, אז כל הסביבה משדרת לאדם שהוא ייקח תרופה והוא יבריא, יש איזושהי אווירה כללית של החלמה, אז האדם גם שואף לשם. אצל נפגעי נפש, המצב הולך בתהליך הפוך. יש איזושהי הרגשה שזה מקרה עבוד. אם אתה כבר הושפזת ואתה על תרופה, אז זה כבר אין לזה תקנה. וזה קלקול נורא שהרפואה יצרה, שמאוד מאוד קל על ההדק לתת תרופה. אז עכשיו, אם אדם כזה משדר שהוא סובל, אני לא רוצה לשפוט אותו, אני רוצה לעזור לו, אני רוצה גם לכוון אותו להבראה. אם הוא כל הזמן משמיע לעצמו בשיחה איתי, את עצמו הלא בריא. כי גם מה שהבנתי ממה ששמעתי את הרב מדבר, שבעצם אנחנו שומעים את הצד השני שמדבר לעצמו את עצמו, כמה הוא נחמד וכמה הוא היה בזוגיות בסדר, וכמה הוא היה חיובי, וכולם אצלם הבעיה. אז השאלה אם נתן להתנגד לאדם שמביע כזו דעה כדי להצדיק את עצמו ולהתעלות גם ברע, ולהגיד לו, תשמע, זה חלק מהתפיסה הזאת שאומרת שאתה לא שואף לרעה ולהחלמה. או לשמוע את זה
תראה, אם והיה, ואתה פוגש בן אדם, ואתה מנהל איתו שיחה, ובשיחה אתה רואה אתה רואה לדוגמה מאפיינים שצוינו. ואתה מה, ואתה אומר לו, תראה, בוא, זה לא כיוון בחיים. כיוון בחיים זה יותר להתמקד בהדדיות. אתה לקחת, תיתן, לך נראה קטן מה שאתה עשית וגדול מה שעשו לך, בוא סתכל הדברים בזווית ראייה נוספת. אפשר לדבר בהיגיון אנושי רגיל. אם והיה ואתה רואה שבאדם מקבל את זה, לא מקבל את זה, חושב על זה, מתנגד לזה, אבל בשיחה הבאה שלך איתו, או עוד שתי שיחות איתו, אתה רואה שהוא כן יקל את זה לפי ההתנהלות שלו. ההתנגדות שלו הייתה איזשהו מנגנון, הסתרה להסתיר את מה שתפסת אותו, אז לכן הוא התגונן. אבל הוא באמת הפנים את האמת, אז זה דבר שהוא נורמלי, דבר שהוא בריא. כדאי להעיר, לבקר לבן אדם, לומר איזושהי ביקורת או זווית ראייה מחודשת, היא לא בהכרח תמיד שלילית, עד הרבה היא מקרבת בין בני אדם, בטח. המשנה פרקי אבות אומרת בפרק ו' אחד מקנייני התורה אוהב התוכחות. האדם אוהב את התוכחה, זה בסדר, לא נעים, אבל זה עוזר לאדם להתיישר, להגיע למקום טוב יותר. אבל כאשר אתה רואה שאתה אומר לבן אדם פעם פעמיים, ואתה רואה שההתנגדות היא קיצונית ועד הרבה רק נעשית יותר ויותר, אתה שם לב שהשיח שלך איתו לנסות לעזור לו ולהגיד לו, תראה, יש לך בעיה, אבל אתה יותר מתעסק בבעיה מאשר מלפתור את הבעיה. מערכת החשיבה הפשוטה הזאת היא שאתה מהצד מאבחן, והוא בגלל שהוא סובל עם בעיה הוא לא שם לב אליה, והוא לא מצליח לפקוח את העיניים, לא פעם, לא פעמיים, לא שלוש, אז זה כבר סבירות רבה אומר שאדם הוא לא במקום שהוא יכול לשמוע את זה. הוא יכול לשמוע את זה אולי לא עכשיו, אז עוד חודש, עוד חודשיים. אפשר לומר אמירות פעם בכמה זמן, אבל לא יותר מדי לנסות, כי אז לאחר מכן הוא כבר יכול גם יותר מדי להתקבע בעמדה האנטי שלו.
זה ברור, זה נהפך כבר למזיק, ברור.
מה שאתה אומר שהרפואה לא פעם, היא מקבעת בעיות, אז אתה צודק שזה בית עלייה וקוץ בה. הרפואה באופן טבעי בתחומי הנפש, בתחום הכדורים, מחלות נפש וכדומה, הם, אם נלמד איזושהי, אם נתחיל בלימוד זכות, אז ודאי רוצים לעזור לבן אדם שיחזור לשגרת חיים. אבל מצד שני, לא רוצים גם כן שהוא יעשה בעיות, יציק, יפריע, יהיה במצבים שיכול להזיק לעצמו, להזיק לאחרים. לכן, יותר קל ויותר, נקרא לזה, מגן על האדם, לומר לו, תקשיב, יש לך בעיה והיא תמיד תהיה איתך. למה אומרים דבר כזה? מצד אחד זה רע. למה לקבע את הבעיה? התשובה היא, יש בזה היגיון. ההיגיון בלקבע את הבעיה היא, כאשר האדם יודע שהבעיה היא תמיד תהיה, אז הוא לא יעשה, הוא לא יזלזל לדוגמה בלקיחת הכדורים. אדם שיש לו מחלות חמורות, סכיזופרניה, מנה דיפרסיה, מחלות קשות. ובואו נדבר על הרוב, רוב בני אדם שלא יוצאים מהבעיות, אלו שלא יצאו מהבעיות האלה. אז אם אתה אומר להם, זה בסדר, זמני, יעבור חד פעמי, האנשים האלה, הם בקלות רבה, יאפשרו לעצמם לוותר על טיפול, לוותר על מה שיכול לעזור ולסייע, והם יכולים לפגוע בעצמם או באנשים אחרים. זה מסוכן, זה מאוד רציני. לכן, באופן טבעי.
ברור, השאלה מה הדגש, אם אנחנו מדגישים את העניין של הבעיה התמידית רק על הרקע, שאתה יודע ששם יהיה לך תמיד מהלך של אימון. זאת אומרת, אני בונה איתו אמונה שאנחנו מאמינים שיש צד שהתרופה עוזרת. השאלה אם זה משקל הכובד, הטענה היא שבעצם זה טוטלי אצל כל... זה כמו טוטלוס, הרכב שלך עבר הורדה. אתה מושבת, אתה הושפזת בעבר ואתה נותן תרופה. אין שום שידור
לא כל מי שמאושפז,
חיובי במהלך.
לא כל מי שאושפז...
האווירה הכללית, כן.
האווירה, נכון, זה נכון, אז לכן אתה צודק שלגבי האווירה הכללית היא כזאת. האווירה הכללית היא כזאת מכיוון שרוצים להגן על בני אדם שלא יזיקו. עכשיו האדם בתוך האווירה הכללית, בתוך האווירה הכללית, האדם צריך לנסות להגביה ראש מעל המים, ולא להיות רק נאמן לאווירה הכללית, ובצורה הדרגתית לראות האם הוא יכול לבחון איך הוא יכול להתקדם, לצמוח, להגיע למקומות חדשים, אבל זה דורש איזון. זה דורש איזון.
כן,
אז בכל. החברה באופן כללי מגנה על עצמה, והיא אומרת, אתה בעייתי, זהו, זה הבעיה שלך, אתה יודע את זה כל הזמן.
נגמר
דוגמה,
איתך הסרט.
בהיבט מסוים, לא נגמר איתך בצורה מוחלטת, אבל אתה תמיד תהיה זקוק.
זה נגמר לגמרי, אם אדם לא אומרים לו, כמו שמדברים עם אחד שיש לו אפילו
אם לא נותנים לו תקווה.
כן, לא מדברים איתו, לא הרופאים, לא... לא החברה, כי החברה עצמה אין לה שום מושג כמעט בכוחות הנפש. דרך אגב, אנחנו שומעים את הרב בבוקר ובערב, וישר כוח, זה פשוט תרופה, תרופה. אז השאלה בגדול הייתה, האם אנחנו צריכים להתייחס גם על המקרים הפתולוגיים שבאמת אנשים נפגעי נפש, כי התהליך הזה שהרב מציג הוא תהליך שמונע החלמה, שהוא מונע מאדם לקחת עבודה, להתקדם בעלייה. אז עכשיו שאדם באופן כללי נמצא בירידה, והוא שקוע בבוט הזה, והוא תקוע שם, אף אחד מהחברה לא משדר לו איזשהו צד אופטימי של חשיבה. אז האם גם איתו אני צריך לבוא?
לא, אם אתה יכול לשדר לבעיני אופטימיות, תקווה וכדומה, זה תמיד דבר שהוא בוודאי תרופה, כן. עידוד לאדם זה עוזר. מדוע? כי ברגע שאדם רואה איזושהי תקווה מסוימת, הוא מוכן להשקיע מאמץ. הרי הם כל המאמצים זו התקווה של האדם. אם יש לאדם תקווה, הוא מוכן להתאמץ. ככל שאדם מוכן יותר להתאמץ, יש לו יותר סיכוי להבריא.
כן, גם הוא מאמין שזה אפשר. זה בכלל, זה נותן תקווה בעצם ההבנה שזה בר השגה. אנשים בכלל... זהו, זה נגמר. האוטו הזה כמו טוטלוס, כמו שאמרתי, שזה כבר לא משתלם, זה כבר לא יעלה לכביש, זה כבר הולך לגריטה. אתה גרוטה, אתה... גרוטה נפשית, אתה, אין אצלך תהליך החלמה, זה נורא, זה הצד הזה של הטוב שברופים לגיהנם, זה נהיה אווירה בציבור, נכון. זה חבל. עכשיו, אם אני יוצר, אם, בהקשר הזה של הרעיון שהרב אמר, אם אני יוצר עם אדם מסוים שיחה, לא משנה אם הוא בריא או חולה, בעצם הרב יוצר פה איזשהו תהליך שאני מתנגד ומתנגח ומתנגש עם הדעות של השני ומראה לו פנימה, שבתוך עצמך אתה בעצם לא עושה עבודה. אז האם אני יכול גם לעשות את זה עם אנשים לא כל כך בריאים? כי זה לוקח, גם עם אדם בריא, זה לוקח קודם כל תהליך של חדירה, של השבירה וריסוק של המעטפת הפלדה של ההגנה העצמית שלו. להראות לו, תשמע, מה שאתה חושב שאתה זה אתה, זה בכלל לא, לא, לא לעניין.
תראה, ככל שאדם הוא בריא יותר,
כן.
זאת אומרת שהוא יותר מחובר למציאות. לדוגמה, אדם יש לו עכשיו בעיה כלכלית. זאת אומרת, יש לי בעיה כלכלית, אני חייב לפתור אותה. אז ככל שהוא בריא יותר, אז אומר, יש בעיה, צריך לפתור, הוא ריאלי. ריאלי אין הכוונה פסימי, אלא אופטימי. כוונה שהוא כן מחפש איך פותרים את זה. ככל שאדם הוא לא בריא, ככל שאדם הוא לא בריא, אז הוא מנותק מהמציאות. יש לך בעיה כלכלית? לא, זה בסדר, זה לא בעיה, זה יגיע, זה יסתדר. אז הוא מתעלם מהבעיה. ככל שהוא מנותק מהבעיה, הוא פחות בריא בנפשו. לא כל מי שמנותק מהמציאות הוא לא בריא בנפשו, אבל זה איזשהו סימן מסוים שיכול לעזור במעט בהקשר של השאלה שלך. כעת, לבוא ולהגיד לאדם שהוא מנותק מהמציאות, או אדם שהוא מחובר למציאות. אדם שהוא מחובר למציאות, נגיד לו, תראה, בוא, ההתנהלות שלך, אם מביאה אותך את תוצאות שליליות, כפי שתיארנו, אז במקרה כזה יש יותר סיכוי שהדברים ישמעו, כי הוא מרגיש גם כן את המחיר שהוא משלם על ההתנהלות שלו. עד הרבה, אולי זה אפילו יעזור לו, יגיד תודה רבה. אני עכשיו יודע איזה מסלול אני הולך, ככה אני פגחתי את העיניים, שילמתי מחיר, קיבלתי ביקורת, אבל קיבלתי תגמול, החיים שלי טובים הרבה יותר. אדם שהוא מנותק מהמציאות, אדם שהוא פחות בריא בנפשו, וככל שהוא פחות מחובר, יותר מנותק או פחות בריא בנפשו, אתה תגיד לו, תראה, אתה מאבד חברים, מאבד אנשים, אז הוא מנותק המציאות, תגיד לה, פתאום, כולם אוהבים אותי, כולם חברים שלי, אני תמיד טוב, אני תמיד אהוב.
הוא מדומיין.
בדיוק, אז אין לו גם כן אינטרס, אין לו מניע לשמוע, כי הוא לא מרגיש שמפסיד משהו. הוא חי בעולם הדמיון שלו.
ברור, עכשיו, אז הליבה של השאלה היא על רקע
אז יהיה יותר קשה לדבר עם בן אדם כזה. זה, כן, אם זה אפשרי.
על הרקע, כן, על הרקע הזה. האם גם, בנקודה שהוא גם אומר, תשמע, הרב הזה והזה, כי הם שומעים דברי נחמה גם מרבנים, שמכוונים אותם למקום הזה של, של מקום חעל תנך. תישאר שם, תשקע בתוך הביצה, זה בסדר, זה לטובה, ואתה העמקת את הנפש שלך, והתפתחת, ובלי זה... מתחילים ללמד אותם אמונה שזה כביכול גם לטובה, וזהו, זה בסדר, תשלים עם הגזרה.
לא בטוח שהרבנים, לא בטוח שהרבנים התכוונו למסר הזה. הרבנים התכוונו למסרים שגם כשקשה זה לטובה, אבל אף אחד לא חיפש שאדם יחפש קושי. רק הוא מתרגם את זה בצורה הזאת, זה התרגום שלו, זה לא המסר של הרב. התרגום של האדם הלא בריא בנפשו, בהקשר הזה, הוא אומר לעצמו, אם והיה והרב אמר, הכל לטובה, אז אני יכול להמשיך להישאר באותו מקום שלילי, ואין מה לצמוח ואין מה להישאר למקום חדש, כי גם זה לטובה. הוא מתרגם את זה למקום לא בריא.
לא, ממש ספציפית ככה, הוא ציטט לי שם של רב, ואמר לי ככה וכך, והוא השתמש גם בביטוי שזה להעניק את הנפש הזה. אנחנו לא מדברים על רבנים, אנחנו שואלים על האדם הזה.
צריך לשמוע את כל ההרצאה של הרב, לא פתגם.
על האדם הזה אני שואל, על האדם הזה עצמו. האם, כי אני פה עכשיו מתנגש, לא רק עם איזושהי אווירה רפואית או דעת ציבורית כללית בחברה, אלא גם עם סוג של דעת תורה שהוא נאחז בה. מתוך הנחה שבאמת שהרב אמר את מה שאמר, בשביל לתת לאנשים תקווה, זה תחבולה מעולה, אבל באמת אם זה מקלקל את הרפואה, האם אני צריך גם לקעקע את זה, כי אנחנו נכנסים לאימות, אנחנו נכנסים למצב שלילה של הדעה שלך, על מנת להביא לך את האמת לפתחך. אז לכן אני שואל, האם גם שמדובר בסוג של תורה, שאתה לא צריך לתפוס כרגע את הדעת תורה הזאת, כי זה חלק מהאווירה הכללית בחברה שאומרת, נו, נו, אתה חולה, זה לטובה בכלל, תראה איזה מעלות יש בזה, אתה התבוננת, אתה העמקת את נפשך.
אבל אני מסכים, אבל כל זה כבר בדיעבד, זה לא לכתחילה. אחרי שזה קרה, אז הרב אומר, זה לטובה וכדומה. אבל אף אחד לא מאחל לילד שלו.
אני לא שואל על הרב, רבנו, אני שואל על האדם עצמו שאני מדבר איתו,
הבנתי, וזה התשובה.
האם עכשיו להתעמת איתו ולשלול אותו ולומר...
כן, כן, כן. מה שאני אומר עכשיו זה תשובה לאותו אדם. לא תשובה, אני לא בא לסנגר על הרב. אני בזה תשובה לאותו אדם. תשובה לאותו אדם זה אמירה שאומרת שהדברים שהבנת מהרב, הם נאמרו.
הם לא אמת.
הם נאמרו בצורה מסוימת. בדיוק, הם לא אמת עבורך, כי הם לא נאמרו למצב שלך. הם נאמרו למצב מסוים.
אדם, ברוך, שר כוח.
כל טוב. נצא להפסקה ובעזרת השם יד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור, מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
במוצא שקרוב, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית. צמא! אירועי צמא, אומנים שרים ניגוני חבד, במתכונת מיוחדת להאזנה ולצפייה בכל חי ובכל חי מיוזיק. ב-10 בלילה, האירוע המרכזי, בהשתתפות אברהם פריד, מוטי שטיינמץ, שולי רנד, אריאל זילבר ואודי דודי, בניהולו המוזיקלי של נאור קרמי. והתוועדות חסידית עם רבנים ומשפיעים. וב-12, שידור חי בהנחיית בנימין ליפקין ובהשתתפות אישי ציבור, רבנים ואומנים. מוצ"ש י"ט כסלו, החל מ-10 בלילה, בשידור בלעדי להאזנה בכל חי ובכל חי מיוזיק ולצפייה באתרי כל חי וכל חי מיוזיק.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
בהוראת משרד הבריאות, הטבת מכבי שלי בדבי וולף עומדת להסתיים. השתתפות של מעל ל-2,000 שקלים על הסרת שיער בלייזר. נותרו 3 שבועות אחרונים. אל תפספסו. דבי וולף רפואה אסתטית. 1-700-500-401.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
תודה רבה, שיעורים כל כך יפים, מוסברים,
ומובן
מאוד טוב, תודה רבה.
ברוך תהיה, תודה.
רציתי לדעת שאלה שמחייבה לי ואשתי מאוד, אני לא יודע איך כל כך להתמודד איתה. אנחנו הרבה זמן מחכים לילדים, ברוך השם, ולא זכינו עדיין. עכשיו, הכאב הוא כאב פנימי כזה עמוק, שאנחנו לא כל כך יודעים להתמודד איתו. והוספה קצת, ואז שרואים את הקטנים ממך, כאילו זוכים מאוד מהר, ברוך השם, אז כל הנפש ככה מתערבבת, אתה רוצה לפרגן להם, אבל זה מחייב לך, ומצד שני, אתה כואב לך בכלל שזה מחייב לך כזה דבר. ואני ואישי רוצים איזו תשובה ככה, טובה.
תראה, קודם כל, זה שכואב לכם, זה דבר שאתם לא אמורים לשפוט את עצמכם על זה. זה שאתם לאחר רואים שלשאר בני המשפחה יש ילדים, וזה כל קורה מהר. ואצלכם לא, אתם לא אמורים לומר לעצמכם למה יש לכם רגשות שליליים או רגשות מעורבים. אתם מספיק מתמודדים עם הקושי שלכם. אל תוסיפו עוד קושי. בעזרת השם, שיותר לא תחוו את הקושי הזה, ומכאן ואילך רק שמחה בעזרת השם. אבל בינתיים, אל תאשימו את עצמכם. אם והיה ועולה רגש של תסכול, של כאב, של אפילו קנאה, כל רגש שלילי, לא לשפוע את עצמכם על זה. אתם פשוט תיכנסו לתוך מערבולת שלא תצאו ממנה. אם והיה וכואב, אם והיה וקשה, אפשר למצוא את הזמן, אפשר לדבר, אפשר לבכות, אפשר להתלונן, הכל לגיטימי. ברגע שזה לגיטימי, אז לאחר מכן גם תוכלו למצוא את הנחמה. אבל אם והיה, ואתם אומרים לעצמכם, יש כאן שתי בעיות. א', אין לנו ילדים. ב', אנחנו גם אנשים לא טובים. ואז גם כן אתם יכולים להאשים את עצמכם, אולי בגלל זה אין ילדים, או כל מיני אמירות כאלה, שאתם כבר יכולים להאשים את עצמכם, ולהגיע למקום רחוק ולא בריא ולא נכון. לכן, את זה אתם מורידים מעצמכם. אתם אומרים, מותר לנו להרגיש רע. מותר לנו להרגיש מתוסכלים, מותר לנו להרגיש מאוכזבים. רק כאשר נוכל להתיר את הרגש הזה, הוא יהיה בצורה יותר נמוכה, כי הוא לא ירגיש התנגדות אותו רגש. כאשר אותו רגש לא ירגיש התנגדות, אז הוא יהיה בעוצמה נמוכה יותר. כי כשרגש מרגיש התנגדות הוא מתגבר. כשרגש לא מרגיש התנגדות הוא מתקטן. וכשהוא יתקטן, אז לאחר מכן תוכלו לחזור אל הנחמה היותר רגילה של אמירות שאתם אומרים לעצמכם ומעודדים את עצמכם בחוכמה, בתבונה ובצורה נכונה. אבל זה מבחינתכם נקודה שהיא חייבת להיות.
אבל בתחושה עדיין בנפש אדם מרגיש רע איתה. אז הוא יכול...
מרגיש... כן.
הוא מרגיש עדיין מושחת כביכול. הוא מרגיש... הוא יכול לברוח מזה, אבל קשה לו לברוח מזה, כי הוא עדיין כל הזמן מחיב לו מחדש. אי, למה כואב לי כזה דבר?
האדם הוא לא מרגיש, קודם כל נגדיר מתי האדם מושחת, חלילה. האדם מושחת מתי שהוא יוזם השחתה, לא כאשר ההשחתה היא פורצת מאליו. האדם, לדוגמה, כעת יש לו קנאה בזולת. האם בגלל זה הוא אדם רע? האדם שלא מטפל בקנאה, האדם שגאה בקנאה, האדם שמפתח את הקנאה, האדם שיוזם את הקנאה, זה אדם רע. האדם שהוא יוזם מידות מושחתות, הוא אדם מושחת. אבל לא אדם שהמידות האלו, התכונות האלה, הן פורצות. הוא עוד מרגיש רע איתם ולא רוצה איתם, הוא ודאי לא אדם רע. האדם לא יכול לשלוט על עצמו שמחשבות לא יעלו בראש שלו. האדם יכול לשלוט על עצמו שמחשבות לא ימשיכו להיות בראש שלו. האדם לא יכול לשלוט שכל רגע שהוא רוצה יצוף, ורגע שהוא לא רוצה לא יצוף. אבל הוא כן יכול, אחרי שרגש צף, איך להגיב לאותו רגש. אתה מבין? אז אם והיה ועכשיו צף אצלך רגש שלילי, למה הוא כן ואני לא? הרגש הזה הוא לא רגש שנובע עם מקום מושחת חלילה, הוא רגש נורמלי. מושחת זה מי שיוזם את זה, לא מי שזה פורץ מאליו. פורץ מאליו זה נורמלי, זה לא מושחת. זה שאדם דואג לעצמו, זה שאדם אכפתי כלפי עצמו, זה מושחת? הוא לא מושחת. אם והיה והוא חי כאלה חיים, ויוזם אותם, ועל בסיס זה גם מרשה עצמו לפגוע באנשים אחרים, זו כבר התנהלות שלילית מאוד. כי הוא יוזם אותה כבר.
ואיך מתמודדים עם הכאב עצמו? איך מודדים את הנפש או פשוט? הוא פשוט צריך לחיות ככה.
העידוד של הנפש, באופן טבעי, הוא בא כאשר האדם מוצא לעצמו שגרת חיים והתנהלות. ככל שאדם מוצא משמעויות בחיים, מטרות בחיים, שאיפות בחיים, אז הוא מצליח יותר ויותר להתמקד במטרות, ופחות באותם דברים שהם כואבים. הכאב הוא ישנו. לא תמיד נכון לחפש לחיות חיים בלי שום כאב. לפעמים רוב שמחפשים לחיות בלי כאב, אז לא מצליחים להיפרד מהכאב, כי אנחנו כל הזמן שופטים את עצמנו בראי הכאב. אנחנו אומרים לעצמנו, הנה עכשיו עלי יומיים טובים ולא חשבתי על הבעיה שלי. אז הנה יומיים טובים, אבל מיד חשבתי על הבעיה עוד פעם, כי אני בעצם שופט את היומיים האלה על בסיס כן בעיה או אין בעיה. לפעמים כדאי להרפות ולהגיד נכון, יש לי בעיה ואני עכשיו אחיה בצל הבעיה. ככל שאדם מוכן לחיות בצל הבעיה, אז הוא לא מתעמת עם הבעיה. כשהוא לא מתעמת עם הבעיה, אז הבעיה מקבלת פחות משקל והוא יכול יותר להתרכז בעשייה שבה הוא רוצה להתרכז. מסתדר המהלך?
הרבה יותר טוב, כן. הרבה יותר טוב. אם יש עוד זמן, אני אכן שאלה או שאין?
יש לנו עוד דקה.
בצורה של תפילה, אז כן צריך איזשהו, בתפילה זה כן איזשהו תקווה.
תפילה היא תמיד תקווה. ונסיים דברי הגמרא עם מסכת ברכות בדף למד ב'. אומרת הגמרא ככה, קבל השם חזק ויאמץ ליבך וקבל השם. רואה אדם שהתפלל ולא ננה, התפלל עוד פעם. אז הגמרא אומרת, אבל שלמה המלך אומר, תוחלת ממושכה, מחלה לב, אדם יש לו תקווה רבה מדי, אז זה כבר מביא מחלה ללב, אז מה יעשה האדם? התשובה היא כזאת, בזמן התפילה עצמה אדם מתפלל ומתחנן, כי האדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא לפי הצרכים שיש לו. המטרה היא לבטא את הצרכים ולהפנות אותם כלפי בורא עולם. זה בתפילה. אחרי התפילה, האדם איזו עשיר השמח בחלקו. זה שני מבטים שונים. בתפילה, האדם תלוי בבורא עולם, מתפלל, אחרי התפילה, בגישה אחרת לגמרי. בסדר?
תודה רבה רבה רבה, יישר כוח גדול.
בשורות טובות, בהצלחה, שיהיה בשורות טובות בעזרת השם. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה. לשלום פולק, אורי כהן, לכם המאזינים, מחר בעזרת השם, 6:15 בבוקר, קהל תהרוג, היו ברוכים.